בוקר טוב, אנחנו נעסוק בעזרת השם שניים, שלושה שיעורים בענייני הצבא והישיבה. בדף הזה מספר 146 שקיבלתם ממני הרגע זה מין הקדמה למאמר החשוב מאוד של הרב צבי יהודה שהתפרסם בתחילת מלחמת השחרור. המצב שבירושלים בעיקר היה מצב חמור ביותר. לא היה כוח אדם מיומן לעשות מלחמה, חוץ מכמה וכמה עשרות אנשים, אבל היה מצב מאוד מאוד חמור. מספר הבנים אמרו שצריכים, הבחורים צריכים גם כן לפחות להתגייס חלקית כדי לעזור בהגנה על ירושלים. לא דווקא ירושלים, בכל הארץ, אבל ירושלים היה מאוד מאוד בולט, כי העיר העתיקה הייתה נצורה לחלוטין, היה שם מצבים קשים כי היה שם כוח מגן מאוד מצומצם. ואותו דבר גם בכלל, בכל ירושלים, גם בירושלים המערבית, היו איומים שהירדנים שהם יפרצו משייח' ג'ראח לכיוון רחוב יפו, וזה לא היה רחוק מן האמת. דרך אגב, במאמר מוסגר, אני יכול להגיד לכם, אם קראתם את הספר החדש שיצא אחרי אולי מזמן על הרב גורן, אתם יכולים לראות שם העבודה של הרב גורן עשה בגיוס הרבה בחורי ישיבה, לא לחלוטין לצבא, אבל לחפירות בירושלים מול האויב הירדני בצפון ירושלים, ובאמת זה היה דבר מאוד חשוב. גם שם הייתה מחלוקת גדולה של הרבנים אם זה מותר לעשות, והרבה רבנים הכירו את זה אפילו בשבת. אני זוכר באותה, בתקופה קצת יותר מאוחרת, אנחנו עוד אז לא היינו בישיבה, גם בתקופה יותר מאוחרת, בהמשך מלחמת השחרור, אנחנו חפרנו חפירות בסנהדריה, כדי שהטנקים של הירדנים לא יוכלו לחדור לתוך ירושלים. בקיצור, אז הייתה קריאה של רבנים מסוימים לעזור, לא היה שם חיול או ממדים או דברים כאלה, אלא פשוט להתאסף, להתנדב בשעת הצורך לעזור לירושלים. גם בישיבת מרכז הרב, הרב המרכזי היה הרב מרדכי פרום, זכר צדיק לברכה, הוא ארגן קבוצה של בחורים מהישיבה, זה היה לפני שאנחנו באנו לישיבה כמובן. קבוצה של בחורים בישיבה, גם הוא היה שם וגם הרב שער ישוב כהן, שיבדל לחיים ארוכים, רבה של חיפה, הוא הבן של הנזיר, בעידוד של רב צבי יהודה והנזיר, ללכת ולהיכנס, ללמוד 8 שעות בישיבה, בכל יום, ב8 שעות לעשות שמירה ברובע היהודי. וזה כך עבד. גם תוך כדי ההתנדבות הזאת של האנשים האלה, היו גם עוד כמה בחורים שהצטרפו לעניין הזה. פעם היו מספרים שרב צבי יהודה בעצמו עמד פעם, מדי פעם במחסום, שמשמר העם קראו לזה, לזהות את מי שנכנס, יוצא מירושלים. באופן כללי, רבני מרכז הרב, חלקם היו בעד הדבר הזה, אבל גם היו בתוך מרכז הרב, רבנים מסוימים שהתנגדו לדבר הזה, צריכים, אמרו שצריכים רק לשבת וללמוד, ולא צריכים להתנדב לדבר הזה, אפשר באחרים, כל מיני נימוקים אחרים, אנחנו נדבר על זה ביתר אריכות. בקיצור, אז הרב שער יוסוף בעיקר היה מאוד מתמיד בדבר הזה, והנזיר, אבא שלו מאוד מאוד עודד אותו, שילך ויעשה שם את העבודה הזאת. ועכשיו אני מספר פה במספר 3, מעשה שהיה. ראוי להזכיר כאן בסיכום הדברים, מעשה שהיה באותה תקופה התנהל ויכוח על השתתפות בני ישיבות בירושלים במערכה על הגנת העיר הנצורה. תלמידי מרכז הרב הלכו בדרך רבותינו, מרן הרב צבי יהודה, מרן אבי מורי הרב הנזיר. היו פעילים בכל המחתרות, בהגנה, בעצם ובלחי. זה היה המקום היחידי כמעט שהשלושת הגופים האלה התאחדו בעיר העתיקה, מתוך הכרח, כי אם היו מפוצלים אז אי אפשר היה לעשות שום דבר. ואז הם התייצבו, ולא גויסו באופן רשמי, עוד לא היה צבא רשמי, אבל הם הלכו ועשו, כמו שאני אמר לכם מקודם, היו הולכים חלק מהזמן, למדו בישיבה, והיו מצטרפים לשיירות שנכנסו לרובע היהודי מדי יום ביומו. יום אחד הוא מספר הרב שער יוסו, מספר 5, הוא יוצא מהרחוב, הישיבה החדשה עוד לא הייתה קיים, זה היה ישיבה בעיר, ברחוב הרב קוק, כמו שהיום בית הרב, והוא פתאום רואה מודעת ענק, תסתכלו מספר 5, כתוב היה שם ככה, דעת תורה של מרן הרב הראייה קוק זצ"ל, נגד גיוס בני ישיבות לצבא. וציטטות ממאמר, אנחנו נראה את המאמר הזה, זה מאמר באיגרות חלק שלישי, שכתוב שם בהחלט שבני ישיבות לא צריכים להתגייס, וכמה יסודות הלכתיים בעניין הזה, והציטטות האלה מהמאמר הזה לא ציינו למי היה מכוון המכתב הזה באיגרות של בגירות הראייה. לקחו את המאמר הזה כמו שהוא, הפיצו שמועות, השמיעו, ואחר כך הפיצו מודעות ענק שהרב קוק אמר לא להתגייס. כבר הרב כמובן נפטר אז, הרב נפטר כבר בדווקא צדיקי, זה היה כבר בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל המכתב ישנו, המכתב קיים. אז כותב כאן שער יוסו, מספר 6, עמדתי מול המודעה וחשבתי, מה עושים עכשיו? כל אחד מבני הישיבה שנוהג חלילה נגד פסק דינו של הרב זצ"ל, זה אי אפשר, מה, אנחנו מרכז הרב. הרב קוק אומר, לא להתגייס. על אחת כמה וכמה שאני בנו של התלמיד המובהק, של הנזיר, ואני עכשיו עושה דבר נגד הרב. קיצור, פניו נפלו, והוא כותב שפתאום הוא רואה את רב ציודה, ציודה הבא תמיד לישיבה, אתם מכירים את ירושלים, היה באוטובוס מספר 11, לא במוניות ולא ברכב פרטי ולא כלום, היה נוסע באוטובוס, מגיע לישיבה בבוקר, ופתאום שער יוסף רואה, הרב שער יוסף רואה את רב ציודה, עולה מרחוב יפו לכיוון הישיבה, ברחוב הרב קוק לכיוון הישיבה. ושער יוסף הוא היה כנראה נראה מאוד רע בעקבות הקורס הזה שהוא ראה שם. ורב ציודה מגיע אליו, הוא אומר, שער יוסף, מה קרה לך? אתה אמרת, פנים כאלה נפולות, מה... הדברים מפורטים פה יותר, אני אומר זה בקיצור. מה אתה אומר, איזה מצב רוח יש לך, מה קרה? אז תראו עכשיו מה שהוא אומר כאן, שער יוסף, בלשונו שלו, שער יוסף, והגיעו אליי עצר, הסתכל בי והרגיש מיד במצב רוחי. מה קרה? מה אתה נרגז? סיפרתי לו את המעשה, והנה נעמד הרב ציודה קוק ברחוב, רחוב הרב קוק, באמצע מרכז ירושלים, בשאג בקול. הוא אומר כאן בסוגריים דבר נכון, גם מי שזוכר את שאגותיו של רבנו, כאשר היה מתרגש, לא שמע שאגה כזאת. זה זיוף ממש. כך צעק בקול גדול פעם אחר פעם, בכל הרחוב שם שמע את הצעקות שלו, שזה זיוף. מה זה זיוף? כתוב בתוך האגרות, מה הזיוף פה? אחרי שנרגע, מספר 8, ביקשתי שיסביר לי. הוא אמר, צריך לדעת על מה ואל מי כתב אבא מרי זצ"ל. הוא כתב מכתב לדוקטור, לרב דוקטור הרץ, היה רב באנגליה, דוקטור הרץ, הוא גם היה רב, שהיה רב ראשי בלונדון. בלונדון, באותה תקופה, התחילו לגייס אנשים לצבא, אבל הם פטרו את כל אלה שלמדו כמרות, מפרחי כהונה שלהם, של הנוצרים, הם פטרו אותם מללכת לצבא. אבל את בחורי הישיבה שהיו בלונדון, הם רצו כן לגייס לצבא. ואז הרב כותב מכתב לרב הראשי של אנגליה, שהייתה לו סמכות לתת תעודות כאלה למי שהוא לומד בישיבה, שהוא לומד בישיבה ושיפטרו אותם מהצבא. אבל הרב הרץ לא חשב שצריך לתת להם את הפטור הזה. הרב קוק בעצם באופן מאוד מאוד חזק כתב במכתב, זה המכתב הזה שעליו מדבר שער יוסף פה, כתב מכתב שאתה תדרוש שלפחות הבחורים האלה שלומדים בישיבה, יהיה להם דין לא פחות מאשר אלה שלומדים כמורה. ואנחנו נוצרים, ואנחנו נעבוד קצת על המכתב הזה של הרב. ואז הוא כותב, באמת, אם הנוצרים פותרים את פרחי הכהונה שלהם מהצבא, אז למה שהחבר'ה שלנו ילכו לצבא? זה כנראה שאפשר לפתור אותם. וזה סתם רשעות לא לפתור אותם מהצבא. כך כתב הרב לדוקטור הרץ, ואז הוא כתב שם כמה וכמה דברים הלכתיים, באמת חכמים לא צריכים להכירו אותה, עוד כמה דברים שגם בהם אנחנו נעסוק, בלי נדר לא עכשיו. ואז הרב רב ציודה אמרנו, תראה, זה כתוב לצבא הבריטי, וזה כתוב כתלונה, שכשאתם מכירים בזה שאנשים שעוסקים בדברים רוחניים, עם אח שמה הנוצרים, אבל גם היהודים, דווקא את היהודים כן מגייסים. אז הרב כתב מכתב מאוד חריף, שצריכים לפתור אותם מהצבא. מה זה נוגע עכשיו לצבא הגנה ישראל? מה זה נוגע עכשיו להגנת עם ישראל מהאויבים האלה שמקיפים אותו עכשיו מסביב? ואז שריוש באמר לרב ציודה, טוב, אז תכתוב מאמר. תכתוב את זה מאמר. אז רב ציודה אמר, כמו שכאן הוא מתאר פה בהמשך הדרך, תקראו איזה, זה כאן, כתוב איזה, כתוב פה, מודפס פה. תקראו איזה אחר כך, מה זה, וצריכים ביתר עריכות. רב ציודה אמר, עכשיו אנחנו במצור, אין שום תפוס שידפיס לי מאמר, זה לא מעשי להדפיס מאמר, אז שריוש אמר, אני אסדר את המאמר. אז הוא הלך לשר יצחק רפאל, זה עוד לא היה שר, זה היה ממשלה זמנית, ודרש ממנו לקחת את המאמר של רב ציודה ולהדפיס אותו. רב ציודה הדפיס את המאמר הזה בחוברת קטנה, זאת החוברת, שנקראת למצוות הארץ, אל משמר העם הישראלי. כדי שזה יוכל, יוכלו כולם להכניס את החוברת הזאת לכיס. באמת החוברת הזאת יצאה לאור, והיא מודפסת גם היום, בספר לנתיבות ישראל חלק א' של הרב ציודה, זה נקרא למצוות הארץ. בחוברת הזאת יש קצת יותר דברים משהו מודפסים שם בספר, אבל באופן כללי החוברת הזאת יצאה לאור, ביוזמתו של שער ישו באמת, אבל שער ישו בעצמו, הרב שער ישו בעצמו לא ראה את החוברת, כי הוא היה מגויס. הוא כבר היה בעיר העתיקה, הוא כבר נפצע שם הפצעים מאוד מאוד קשים, כשהיה פינוי של עיר העתיקה לשבי, במפרק, אז הוא נלקח בשבי. בכלל הוא ידע שהחוברת הזאת יצאה בכלל לאור, והוא נפצע מאוד קשה, עד היום הוא מושך רגל, מי שמכיר אותו, עד היום הוא מושך את הרגל שלו והפצועה מאותו דבר. והם לקחו הירדנים, בזמן שנפל הרובע, הם ראו שיש בסך הכל פחות מ-30 לוחמים בריאים, הם התביישו מול הערבים ש... הלוחמים האלה עמדו כל כך בגאווה ויצרו את כל הכנופיות הערביות, שזה רק 30 וכמה אנשים, אז הם לקחו בשבי את כולם כמעט, את כל הגברים. גם הגברים הפצועים, הוא היה פצוע מאוד קשה, הרב שער יוסף, בכלל סחבו אותו קודם כל לאיזה מנזר שם בעיר העתיקה, ומשם על האלונקה לקחו אותו לשבי. והיו כמו עוד כמה אחרים כאלה. כדי להראות לערבים שזה לא רק 30 איש, אלא כבר היו שם כבר 70 איש שהיה יחד עם הפצועים. בוא היה בשבי 8-9 חודשים, וכשהוא חזר מהשבי, היו שם גם אנשים יותר מפורסמים, היה גם שם הרב מנהר, זכר צדיק לברכה, שהוא בעצם היה הרב של המחנה הזה, אבל זה פרשה בפני עצמה. כשהוא חזר מהשבי, הוא היה עדיין פצוע מאוד קשה, אז שכרו איזה בית בזיכרון יעקב, שם שמו את כל הפצועים שחזרו מהשבי, והוא כותב שהוא פתאום רואה יום אחד, הוא נמצא בזיכרון יעקב, הוא רואה את רב ציודה מטפס על ההר, זיכרון זה מאוד גבוה, מטפס על ההר, רב ציודה גם כן לא הלך כל כך בקלות, ובא לבקר אותו. זה כתוב פה בהמשך הדרך. תראו מספר 10. כאשר חזרתי בחורף תשנ"ט, פצוע פגוע רגל, 8 חודשים לאחר הכרזת המדינה, החליטו השלטונות לשכן אותנו בבית ההבראה בזיכרון יעקב, בווילה של משפחת אהרונסון, כולם מכירים את זה. בית זה מוקדש לפצועים וכולי וכולי. הרב ציודה נכנס לחדרי, חיבק ונשק אותי, פרץ בבכי, הוציא מכיסו את החוברת שכתב היה עליה, כתוב היה עליה משמר העם הישראלי, חוברת קטנטונת שאני שומר עליה עד היום, ושם הייתה הקדשה לשער יושב. לחמוד נפשי ורוחי וידידי, הרב רבי אליהו יוסף שער ישו, בן הרב דוד הכהן, היועץ הם, הדורש, ארוחה ושמורה בראשית הופעתה לשוק פדויי השם ירושלימה, פדויי השם הכוונה חזר מהשבי, בכל שמחת הישע, אשר מעולם ומלואו הגאולתה בשנת הקטורת. הקטורת זה בגימטריה תשנ"ט, צבי יהודה הכהן קוק. זאת החוברת הזאת, ואני פעם אחת הבאתי אותה כליון, בשיעור לקראת כ"ח אייר. גם בחוברת הזאת יש דבר מופלא, כמו שאני לא יודע אם כולכם יודעים את זה. אני קורא בחוברת הזאת שנתפרסמה בתשנ"ח. היום הגדול, אני קורא פה מתוך החוברת, בצד הפנימי של הפתיחה של החוברת, היום הגדול כ"ח אייר, יום עלותנו עם אדוני, אבי, מורי ורב, ורבי הרב זצ"ל, לארץ חיי קודשנו, בשנת תרס"ד. הרבה שנים לפני, כ"ח אייר לפני יום ירושלים. ואז הוא מפרט את הדבר הזה, שזה היה, הם באו, ירדו ביפו מהאונייה ביום שישי, אחר כך היה חג השבועות, גם שם הייתה ההיכרות הראשונה של הרב עם הרב חרל"פ, אבל אתם רואים, היום הגדול. דרך אגב, גם מגרות הרבה פעמים הרב מזכיר לרב צבי יהודה את היום הזה, כ"ח, שצריך לשמוח בו, זה היום העלייה שלהם לארץ ישראל, ואני זוכר שמיד אחרי כיבוש ירושלים, אנחנו היינו בבית וגן, הלכתי להתפלל בישיבת קול תורה בבוקר, בכ"ט אייר, למוחרת כיבוש ירושלים, לקחתי את החוברת הזאת, הראיתי את זה לרב שלמה זלמן אוירבך, הוא היה ראש הישיבה, הוא היה שם בישיבה. הוא מסתכל בחוברת, אמרנו, ודאי, זה פשוט. הוא בדיוק מתאים. מרן הרב זצ"ל עלה בכ"ח אייר, וירושלים עלתה, נמצאת בידינו בכ"ח אייר. ודאי, זה לא חידוש, ככה זה צריך להיות וככה זה ברוך השם. על כל פנים, עכשיו בואו נעסוק קצת בתוך הדברים עצמם, בחוברת הזאת, בתחילת דרך לעסוק בהם. המאמר הזה הוא מאמר באמת נפלא. הסגנון שלו זה בדרך כלל די קשה, אבל יש פה באמת מאמר מופלא שאפשר להבין אותו, אבל צריך מאוד באמת לעניין ולדייק את כל דבר שאני חושב כותב. בחוברת הזאת יש כמה וכמה שלבים. בשלב הראשוני בחוברת הוא מדבר על הצלת יחיד, שיש מצווה להציל יחיד, ועוסק בהצלה בשבת, הצלת אדם תוך השבת, כולם יודעים. אחר כך הוא עוסק במצוות לא תעמוד אדם רעך. למה זה שאתה רואה מישהו חוזר בים למשל, אתה חייב להציל אותו? כל זה עוד לפני שהוא מתעסק עם הצבא או הגיוש לצבא. ואחר כך בהמשך הדרך הוא גולש לנושא העיקרי שלו, האם צריך להתגייס לצבא, האם צריך להתגייס, האם גם בבוא ישיבה צריכים להתגייס לצבא. אז אנחנו נעסוק היום עכשיו בשני שלבים שלהם בתוך המאמר הזה. תראו מספר אחד, דף מספר 147. ביום הכתוב ככה, תנו אומר, מפקחים פיקוח נפש בשבת, והזרים זרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבדי. לא רק שלא צריך לשאול, אסור בכלל לשאול, מיד להציל את הבן אדם שצריך להציל אותו. כיצד? כך אומרת הגמרא, ראה תינוק שנפל לים, פורס מצודה ומעלם. אין צריך ליטול רשות מבדי. ובשולחן ערוך, במקום מספר 2, אפילו מצאו מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, אפילו יש לו פגוע ראש קשה ביותר שעוד כמה זמן הוא ימות. מפקחים ובודקים עד חותמו. זאת אומרת, יש איזה מפולת והראש שלו נמצא, של הנפגן נמצא בחוץ, אז בודקים, אם רואים שבחותם שיש חיות, אז צריכים להציל אותו בתוך שבת עם חילול שבת הכי גדול שיש. גם הביאור הלכה אומר במספר 3, אף אגב, זה לא שייך לך, אתה מחלל לשבת כדי שיגמור שבתות הרבה. הגמרא בהתחלה מדברת על הדבר הזה שחיוב ההצלה לבן אדם בשבת, למה זה דוחה שבת? כי אם אתה לא תהיה, אם הוא ימות בשבת, אם הוא ימות, הוא לא ישמור יותר שבת. אבל אם אתה תציל אותו, אז הוא ישמור המון שבתות. אבל אחר כך, הביאור הלכה בעצמו אומר שזה לא טעם, זה לא טעם, לא הטעם העיקרי של הסיפור הזה. כי מה יהיה בן אדם שאתה יודע שהוא לא ישמור יותר שבת? הוא ימות תוך יומיים, או ימות תוך שעתיים. אותו לא מצילים. אתה נותנים לו למות. זה אומר הביאור הלכה. תראו מספר 4.
באמת נראה לי כל זהו לטעמה באלמה, מה שכתוב שם חליל עליו שבת אחת שדה שישמור שאתה הכל פעמים. לדינה לא תלוי כלל במצוות, ואין הטעם ודחינה מצווה אחת בשביל הרבה מצוות. זה לא בגלל שאנחנו דוחים מצוות שבת כדי שאחד יקיים הרבה מצוות. אלא, תראו משהו כזה, דהיינו כל המצוות בשביל חיים של ישראל. אם יש חיים של ישראל בסכנה, אנחנו לא מתחשבים בלבים שכרוכים בהצלה של בני אדם. מאיפה זה בזה? כתוב בחי בהם. בחי בהם לא שאין מוכנות. כתב, כמו שכתב הרמב"ם, אני קורא מספר 4 בהמשך, פרק ב' בחוד שבת, אין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. יש הצלה של יהודי, זה עצמו דוחף, בין אם הוא יקיים עוד מצוות נוספות, בין אם הוא לא יקיים, אפילו הוא יעמוד תוך חצי שעה. אז זה נקודה אחת. הוא מתחיל מן הפרט, ואנחנו רואים שכל אחד מאיתנו, גם הבחור הישיבה, המתמיד הכי גדול, וגם הרבי הכי גדול, כשהוא רואה דבר כזה, הוא חייב לעזור את הדמרה, וזה איך לעשות את הדבר. אני ממשיך על המספר 5. יש לאב שלא נוגע לשבת, לא תעמוד אדם ריק. רמב"ם הלכות רוצח, כל היכול, מספר 5, כל היכול להציב ולא יציב, עובר על לא תעמוד אדם ריקה. וכן הרואה את חברות טובע ביער, או נסכים, שימו לב, יש פה 5 דוגמאות שהרמב"ם אומר. הרואה את חברות טובע ביער, או ליסטים באים עליו שודדים, או חייב האבא עליו ויכול להצילו הוא בעצמו, או שיזכור אחרים להצילו ולא יציל, או ששמע גויים או מוסרים מחשבים על ההבאה, זה כבר עוד דוגמה, או תומים לו פח ולא גילה עוזר חברו, או שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חברו ויכול לפייסו בגלל חברו, יש לו קשרים עם הגוי הזה ויכול להציל את היהודי, ולא כל כך יוצא בדברים האלה, העושה אותם עובר על לא תעמוד אדם ריחה. הוא חייב לעשות את הדבר הזה, לא תעמוד אדם רעך. עכשיו, מה יהיה הדין אם כדי להציל את האדם הזה, שכמו שגענו כתוב פה, נסכים באים עליו, תובע בים, האם אדם חייב גם להסתכל בשביל הדבר הזה? שמה לא צריך להסתכל. אם יש סכנת נפשות, אז אתה ספק, יש לך ספק נפשות, אתה יכול גם למות יחד איתו. האם אדם כן חייב להיכנס גם לסכנה הזאת, או לא חייב, וזה, יש פה גם כשחות מאוד גדול של עובדות, איך תראו, הכסף משנה אומר שם, על הרמב״ם הזה, שראינו קודם, לפני רגע, מספר 6, כתב בהגעות מימוניות, עבר על לא תעמוד, ירושלמי מסיק, אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייב. גם אם אני, אם יש ספק, אני רואה מישהו טובע, אני יודע לשחות, אבל אני לא הכי טוב בעולם, אבל זה בהחלט גם ספק סכנה לי, לספוץ לים ולהציל אותו. אז הירושלמי אומר, כן, אם זה ספק סכנה, ויש לך יכולת, אתה יודע שיש לך יכולת מסוימת להציל אותו, אתה חייב להכניס את עצמך לספק סכנה. ונראה, גם מסביר המסביר הקשי משנה, אתה מפני שעליו ועדיי, והוא ספק. אז זה ודאי הולך לתבוע, ואתה ספק, אז אתה תיכנס לספק הזה ותציל אותו. אז מה אומר? הוא לי גם כן את הגאות מלמוניות שהביא את הירושלמי הזה, אבל יש סוט הרדב"ז, תראו במספר 8, מלכתחיל הוא כותב ככה. כתבתי דאין סברה כלל להכניס עצמו מספק סכנה עבור חברו, שהוא בוודאי סכנה. כך כותב המלכתחיל. אם אתה בספק סכנה, אתה לא חייב לעשות את הדבר הזה. אחרי זה הראה לי תלמידי, מפורש בפשוט הרדב"ז, חלק שני, סימן את התפקי, כתב כן בפירוש. וכתב, מי שעושה כן, הרי זה חסיד שוטר, אינו מחויב כלל. זאת אומרת, מה שכתוב, לא תעמוד על כאן רעך, זה רק אם אתה בכלל לא מסתכן כדי להציל אותך. כך אומר הרדב"ז. אבל אם יש סכנה מסוימת בזה שאתה תיכנס לתוך הים, ואתה מביא את השמחה לספק סכנה, ספק כנראה זה ב-50%, 50%, אתה לא עושה את הדבר הזה. כך כתוב ברדב"ז. עכשיו תראו ממשיכה מהמלכת חינוך ממשיכה למספר 8. הננתי, מכל מקום צריך עיון על הרדב"ז, דלא הביא הירושלמי אשר הובא בכמה מקומות מפורש לפי עדותו, מחויב להכניס את עצמו. לפני רגע ראינו שיש ירושלמי, שכתוב בירושלמי שאדם צריך להיכנס גם לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. והמתחתכים הוא ממשיך, וצריכים אנו לקבל באימה דברי ירושלמי. אבל זה לא מובן, לא בכסף משנה, הירושה מי הזה, להלוך אליה מייסי, בשולחן אור זה לא כתוב. גם ברמה זה לא כתוב. אז מה עושה פה? יש לנו רדב"ז שאומר שאדם אסור להפעיל כזה, זה חצי סכנה כזאת, אבל יש ירושלמי. אז רוצים את זה כמו מחדש מאוד, חידוש מאוד פשוט, נראה אמיתי ביותר. תראו מספר 9. רבי הנה במאמרו למצוות הארץ, המאמר שאנחנו עוסקים בו, אז הוא מסביר ככה, למה הם צריכים בכלל לכתוב ספק סכנה? הלוא כתוב פה דוגמאות. הרמב״ם אמר דוגמאות. מה הדוגמה? הוא רואה את חברו טובע בים, הוא רואה שליסטים באים עליו, או חיה רעה באה עליו. אז זה שעכשיו הולך להציל, הוא לא מסתכן בדבר הזה? יש פה איזה אריה שהוא הולך לתרוא בן אדם, והבן אדם הזה, הרמב״ם אומר, הבן אדם הלך, לך תציל את הבן אדם הזה, שעכשיו הוא לאריה עומד לתרוף אותו. אז הוא בוודאי שהוא מסתכן, הוא בעצמו מסתכן. אז זה פשיטה, פשיטה שגם השולחן ערוך לא צריך לכתוב את זה מפורש, והבאת דוגמאות. בדוגמאות האלה, בכל הדוגמאות שאתה מביא, גם המציל מסתכל. אז אתה רואה שכתוב בכל אופן שאתה תלך ותציל, נגד הרדב"ז. הרדב"ז הוא יחיד ביחיד בעניין הזה. באמת, גם אלו שהשמיטו, אני קורא מתוך קטע, מספר 9, מהקטע מאמר הזה של רב ציודה. באמת גם אלו שהשמיטו לא כתבו מפורש את דברי הירושלמי, מכל מקום הדוגמאות שכתבו, כגון התקפת הליסטים או חיה רעה, יכולה להיות בהם סכנה גם למציל. ובכל זאת עליו להציל. נכון, הרדב"ז לא סודר ככה, אבל בהחלט כל אלה שהביאו את הדוגמאות הללו ודאי חושבים שאם יש ספק סכנה, אתה צריך להכניס את עצמך לספק סכנה כדי להציל את המלאכה. זאת אומרת, זה כבר המדבר השני. המדבר הראשון של המציאות הזה היה הגדלו של המצווה הזאת להציל האדם מכל מיני דברים, שזה דוחה אפילו שבת, ואפילו אם הוא לא יקיים מצוות. זה שלב ראשון. שלב שני, לא שייך דווקא בשבת. לא תאמר לאדם רעך, אם אתה יודע שיש לך סיכוי טוב להציל, אז אתה תיכנס לספק סכנה כדי להציל. זה, פה במספר עשר, אני אצטט בדיוק את הלשון של הציוד בעניין הזה. הרי זה גם עם אלה בכלל דברים של החיוב להציל את מי שטובע בנהר או ליסטים באים עליו, או חיה רעה באה עליו, שהגיעו הראשונים, והפוסקים לא נזכר שהוא דווקא באופן רחוק, שאין בו חשש סכנה. אם היה, אם כל אלה שהביאו את הדוגמאות האלה, כמו הרמב״ם וכמשהו חלורו, הם הביאו את הדוגמה הזאת, אם הם היו חושבים שאתה אל תיכנס לספק סכנה, היו כותבים. בתנאי שזה לא ספק סכנה בשבילך, אז אתה תציל אותו מהאריה, בתנאי שזה לא ספק סכנה בשבילך, אז אתה תציל אותו מהגויים. הם לא אמרו כאן, הם כתבו, תיארו לך את המקרה, ואמרו, אתה תיכנס לסכנה הזאת. שהרי סתם שטף מים או התקפת ליסטים, או החיה רעה, יכול להיות בהם חשש סכנה גם בשביל מי שבא להציל. כמו שכתוב בסנהדרין העיוור לגבי בא במחתרת. שגם התנגשות הגנה במחתרת היא על דעת האפשרות של הריגה, לא, מי שבא במחתרת, אז כתוב שצריכים להציל אותו, אחד בא הגנה בלילה, הוא רוצה לגנוב ממישהו, אז הריגה יכול להרוג אותו. למה יכול להרוג אותו? כי גם הוא רוצה להרוג אותו אם הוא, לא, אם הוא יתנגד לו. על כל פנייך שלא יהיה, אנחנו רואים, יש פה בהחלט בעצם התיאור של המצב הזה, שאתה הולך להציל בן אדם שהולך להתערף או שהולך לדבוע ולא שמת את איזה מין הסתייגות שאתה אחד בעצמך לא נתחס, אתה חייב להיכנס לספק סכנה רק אם אתה באמת יודע שאתה יש לך אפשרות להציל, אתה יודע להציל, אתה עבור את קורס הצלה, אתה יודע לזכור את זה בשערות או לא לזכור ככה, כן, אתה בקי בדבר הזה, אבל זה לא סופר, לא זה סופר שאתה נכנס כן לספק סכנה. זה משהו כזה, הוא ממשיך את זה פה, 11. אז זה כתב שחייב להציל והוסיף, אם יכול להציל. כי חיוב ההצלה מחייב את כל מי שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני, אין לו אלא תנאי אחד, שיהיה יכול להציל, ורק זה, ולא כל נימוק אחר, הוא שפותר ומוציא מכלל חיוב תורה זה. כאשר ליסטים מרצחים באים על אנשי יישובינו, ועל הולכי דרכינו, עכשיו הוא עובר לנושא שלנו. כאשר הערבים מתקיפים אותנו, והתגבורת של ריבוי כוחותינו המגינים והלוחמים נוגעת לשמירת חיי נפשות והצלתם ולביטול הסכנות שלהם. ממילא מצוות התורה הזו מוטלת על כל מי שיכול לקיים, כל מי שמחויב במצוות ולא קורא כולנו ממנו. כל החומר המיוחד של מצוות תעשה ומצוות לא תעשה, מה מתקדם נראה משהו מתקבל, מצוות תעשה לא תעשה, לא להתעלם ולהשתמט ממנה. אז בוודאי, יש לך התקפה שמתקדם את הרוב היהודי, ואתה יכול להיות חלק מהמגינים שם, ואתה נכון, נכון, ואתה בעצמך נכנס לספק סכנה בעניין הזה, אז בוודאי שאתה צריך לעשות את הדבר הזה. מה שהוא אמר כאן, מצוות עשה ולא תעשה, מספר שלושה שתסתכלו, כדי תניא, מניין לרואה את חברו שהוא תודע בנהר וחייב גורלתו, ומורא מסלם לי. או לסכים באים עליו שהוא חייב להצילו, תדמוד לומר, לא תעמוד, אדם ראה, איך זה עליו. גופה, מניין לרואה את חברו שהוא תודע בנהר או חייב גורלתו, או לסכים באים עליו שהוא חייב להצילו, תדמוד לומר, לא תעמוד לדבריך. ומה חלפת? אמר שאת מה פתאום אתה מביא את זה מי לא תעמוד לדבריך? זה כתוב עם מצוות עשה. ואתם נפקע, אבדת גופו מניין, כתוב שיש השבת אבדה. זה אבדה של ממון. אבל אם עכשיו הולכים להרוג בן אדם, זה לא פחות מאבדה שאתה חייב להחזיר את האבדה. תלמוד לומר, והשבותו לא. ואז הגמרא אומרת, למה צריכים גם את הלב הזה שלא תעמוד אדם בריך, אבדה והשבותו לא? אם מהתאמה והמנענים ולבנפשי, אבל מי מגר הגור אליהם הלא, אולי הוא לא צריך לזכור אנשים אחרים שיצילו אותו, כמה שמונה, כל פעמים יש פה, זה מה שפשוט מתכוון, בסוף הפסקה הקודמת 12, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אבל בוודאי שצריכים, צריך שער יהושע וכל החברה האלה, והמון חברים, ללכת ולהציל כמה שאפשר. 14 מקום. כל זה, כלומר שעכשיו אנחנו אמרנו, כל המקורות הללו מדברות באופן עקרוני על דברים פרטיים. אתה רואה אחד טובה בים, אתה רואה אחד שמסתובבים עליו, אתה רואה אחד... ובכל זאת אדם חייב להיכנס לתוך הספק סכנה הזה ולהציל את זה, אם יש לו באמת את האפשרות הטכנית להציל. 14. עד כאן חומר החיוב של הצלת חיי נפש בישראל. כל משפטי בישראל. שהוא מכריע את כל שעת יובי התורה, חוץ משלושה דברים, היוצאים לכלל, עבודה זרה, כי הוא רואה את שירות דמים, אם באים בעזרת הכילוי, הרבה שירות דמים, זה לא, כך לא מצליח. אבל האדם צריך להציל. עד כאן, טיפול שטיפל את ציודיה בצד האישי. אני אמשיך על החמש עשרה. עכשיו הוא עובר, באופן חד, לצד הציבורי, על אחת כמה וכמה. כאשר המצב הזה נוגע לכל הצלת קיומם של ישראל בארצם, מספר 16, או ממילא לכל הצלת קיומם של ישראל בכללה, כמובן בדברי הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קנ"ג, מתכוון פה לרמב״ם שמדבר על קידוש החודש. הרמב״ם כותב במצוות עשה קנ"ג, שזה חידוש עצום של הרמב״ם, הרמב״ם אומר שיש כאן, לקדש את החודש בימינו, אבל אין לנו סנהדרין, זה או שיש סנהדרין בחוץ לארץ, היו קודם בארץ, או שיש יהודים בארץ ישראל. זה מה שאנחנו עושים כל שבת לפני ראש חודש, אנחנו מדברים על החודש, מקיימים את הרמב״ם הזה. הרמב״ם אומר שיש אפילו לא סנהדרין בארץ ישראל, אלא יש ציבור מסוים בארץ ישראל, והם מקדשים את החודש, אז החודש מתקדש. אם חס ושלום יכול להיות מצב שאף אחד לא יהיה בארץ ישראל, חלילה, הרמב״ם אומר, חלילה על השם, הבטחנו שתמיד יש מישהו בארץ ישראל, אם לא יהיה מישהו בארץ ישראל, לא יהיה קידוש החודש, לא יהיו חגים, שבתות יהיו, כי שבתות הקדוש ברוך הוא מקדש, אבל לא יהיה לו פסח ולשבועות ולסוכות, אין חודשים, אין קידוש החודש. זאת אומרת, עצם המציאות של עם ישראל בארץ ישראל גורמת לזה שיש לנו את כל החגים. אפילו שזה לא בדיוק. בעזרת השם אחר כך, בעזרת השם שיבנה בית המקדש, מתחדש עוד פעם הקידוש של כלי הראייה, יהיה סיפור אחר. אבל היום אומר הרמב״ם, יש לזה הרבה מאוד מקורות, בעיקר במקרים של חטאת של ציבור, שאם יש, כלל ישראל זה היהודים של ארץ ישראל. ואם אין כלל ישראל, אז אין קידוש החודש. אז זה פשוט כותב את הדבר הזה, לא יודע מה אנחנו צריכים. אומר, העובדה שיש יהודים בארץ ישראל זה אותות האומה. ואם אתה נמצא בארץ ישראל, כל מה שאמרנו עד עכשיו להציל בן אדם, זה בכל העולם כולו, גם באמריקה, באירופה, אתה חייב להציל יהודי פרטי, אין בזה ספק. גם אם אתה מסתכל, ספק סכנה, תכון למה שאמרנו קודם. קל וחומר, אבל בארץ ישראל, אתה צריך לדאוג שיהיו יהודים בארץ ישראל. ועל אחת כמה וכמה לפי כולל הגדולות והנפלאות אשר הראינו בזמנו נוזה השם יתברך בתנחומי שבטו ומשענתו בהתגלות התעמתו דברי נביאיו וחכמיו לקיבוץ נדחי גלויותינו לבניין בית חיינו. אנחנו עכשיו עושים בדיוק בתחילת תוך כדי המלחמה התחיל להיות קיבוץ גלויות עצום. השואה נגמרה. שלוש שעות אחרי השואה היו ההכנות להקמת מדינת ישראל. בתוך מספר חודשים הוכפל מספר היהודים בארץ ישראל. זה מה שהרמב"ם אומר, זה אותות האומה. כל יהודי שבא לארץ ישראל, הוא, לא, יש לו עוד כבוד של אותות האומה. הוא נהיה חלק מהציבור האמיתי בישראל. כתוב במסכת תוריות שהיהודים בחוץ לארץ זה כולם פרטיים. אנשים פרטיים. כלל ישראל זה בארץ ישראל. אז אם אתה יכול להציל או לקיים או לחזק את כלל ישראל בארץ ישראל, זה הרי פי כמה וכמה מכל מה שאנחנו אמרנו קודם, מכל ההצלות הפרטיות של אנשים פרטיים. מבוארים הדברים במשפט כהן, אני קורא 17, סימן קמ"ג, קמ"ד, שהצלת כלל ישראל היא חשובה מגדר מילתא לפי כל גדרי הלכותיה וחיוביה המיוחדים. עכשיו שדיברנו על פורים, דיברנו קצת על התשובה הזאת של הרב, הוא מתכוון כאן לומר ככה, תראו, בדרך כלל אדם שיש לו סכנה ודאית, הוא לא חייב להיכנס לסכנה ודאית. אם יש לו סיכוי מאוד קלוש להציל, אז הוא לא הולך להכניס מכנס להציל. אז הרב מדבר על אסתר. איך אסתר הלכה לקראת אחשוורוש? הלו, היא התווכחה עם מרדכי, היא אמרה, מרדכי אמרה לה, תלכי ותבקשי על העם. אז היא אמרה לו, מה זאת אומרת, אני לא נקראתי אל המלך 30 יום. ועכשיו אני אבוא לשם, אם הוא לא יושב לי את שרביט הזהב, אז הוא יעבור אותי. אז רוב הסיכויים שהוא היה רואה, כי אני לא נקראתי לבוא אל המלך. מה אומר למכון? מה אומר למרדכי? רווח והצלה, היה עוד היהודי במקום אחר, מה אתה יודע, איך הוא מכניס אותה לסכנה ודאית, זה לא סכנה שהוא יכול לצאת ממנה. זה סכנה ודאית במאת האחוזים. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה נימוק הלכתי, פשוט. הוא אומר לה, את יהודייה. גזירה של המן, הכל היהודי. אז גם אתה יכול להרוג עלו. אם הגזירה של המן בצדק, גם את אמרת. אבל אחר כך הרב אומר, לא מספיק אפילו השיקול הזה. השיקול הוא שלמען הצלת כלל ישראל, אדם נכנס לסיכונים גדולים. גם אם זה לא יכול לספק אצלו, אלא יש סיכוי מסוים, אפילו יותר גדול שהוא לא יצליח, אבל יש איזשהו אחוז מסוים שהוא כן יצליח, אז הוא חייב להיכנס לסיכום הזה, כי זה הצלה כלל ישראל, זה מה שהיה אצל ישראל. איך?
לא נקרא, עשרה יהודים?
אסתר זה היה עשרה יהודים? כלל ישראל, גם בן אמרי. כשיש לך, אם לא היה צבא הגנה לישראל, אז בא גם כלל ישראל, נכון? אז אתה חייב להשתתף בהצלת כלל ישראל. מה זה? מה זה?
מדינה
אמריקה עדיין. מה
היא אומרת?
אני מדבר עכשיו על כלל כלל, אמרתי, כלל ישראל זה יזיד בארץ ישראל. זה כלל ישראל. אם אתה משתתף בהצלת כלל ישראל, אתה חייב להיות בסיכון הרבה יותר גדול. אני אומר, זה בהמשך הדרך, שבכלל במלחמה זה סיפור אחר. אבל באופן עקרוני, זה הרבה יותר מכל הדברים הפרטיים שאמרנו מקודם. ולא עוד, אלא שכל קיומה של ישראל הוא קיומה של תורה. מה זאת אומרת? אם אין ישראל אז אין תורה. מה זאת אומרת? אני אמד תורה ואני עכשיו לא אציל לכלל ישראל. אני רוצה להבין שזה דבר הזה. עכשיו פעם אחת דיברנו על הנושא הזה בצורה אחרת, והבאנו את מה שרצוי היה, אמר פעם בפגישה שהייתה במשרד הביטחון, במשרד הביטחון ביד, וראשי הישיבות. בוודאי ש... בוודאי שמעטים יש אפשרות. הרי שכם ימצאו לי תמיד אני אומר, אנחנו לא הולכים לצבא, אלא אנחנו דוחים את הלימוד. יש אפשרות, מבחינה ביטחונית, לדחות את הצבא, וללכת לצבא יותר מאוחר, ולהקדיש את כל החיים שלנו על תורה, וללמוד עוד ועוד ועוד תורה, וללכת בשנה יותר מאוחר, אז בוודאי שאתה צריך לעשות. כמו אגב, יש לנו קורא, יש לנו מכתב של מרצים לגבי ישיבות הסגר. אני שואל אותו, מה דעתך על ישיבות ההסגר? הוא כותב, באופן מאוד חריף, מי שיכול ללכת לישיבה שהיא בלי הסגר, תבוא על הברכה, כי שם לומדים יותר זמן תורה, יותר הרבה תורה, ורק הולכים לתת תורה, תורה יותר מאוחר. אבל יש הכרח להקים ישיבות הסדר, יש אחר, אבל באופן עקרוני, אתה תלמד כמה שיותר לפני שאתה הולך לצבא. אז נכון, אתה לא תהיה המתכ"ל, אפילו לא תהיה גייזן, מפה אולי אפילו לא, אבל אתה תצטרף לצבא בצה"ל בשלב הרבה יותר מאוחר אחרי שאתה מתמלא בתורה. אבל אנחנו לא פותרים אותך, אלא אתה צריך להצטרף בשלב יותר מאוחר. מי שהצבא פותר אותו, אז פותר אותו, בסדר. אבל מי שהצבא לא פותר אותו, אז הוא חייב להיות בתוך המסגרת הזאת בפיקוח. לכן בישיבת מרכז הרב אין הסדר קבוע, לא הולכים לכל ה... אתם יודעים שיש הסדר מרכז, אולי הסדר מרכז. אנחנו רואים את החיילים הראשונים שהלכו, אז לא קראו את זה הסדר מרכז. אנחנו רואים נקודה של חיילים, ולרב מלמד ואחרים, שבאנו, אם אתם רוצים לעבור, אנחנו רוצים... רוצים לקיים את המצווה הזאת, לעזור לעם ישראל. אז הוא הסכים שאנחנו נלך למשרד הביטחון, הוזמנו למשרד הביטחון, עשינו כבוד גדול, ופתאום ברמה אחרי זה לא רוצים ללכת, מה אתם רומתם בטיעון? אנחנו רוצים ללכת בטיעונות מי' באב עד ראש חודש אלול. בסדר, מוכנים. מה שביקשנו, הכל הם עשו, העיקר שאנחנו נהיה חלק מהכוחות מתוכות הביטחון. וגם שאנחנו תצלצלנו את המילואים שלנו וכדומה, הם באו מאוד מאוד לקראתנו כדי כי הם רצו את הדבר הזה, הכל היה בהסכמה של מציאות. אבל כל הדבר הזה בנוי על האיזון הנכון בין הלימוד, אתה רואה, אתם רואים שהיושב הלך לעיר העתיקה, 8 שעות הוא למד כל יום, ואחר כך הוא הלך לעזור בעיר העתיקה, אותו דבר הוא מתחפו, אותו דבר ימצאו בעצמו, אני חושב גם להסתדר באופן כזה בדבר הזה. ואז הוא תמיד היה אומר, ישב אחד, כשישב, כשהוציאו את השם במשרד הביטחון, מול משה דיין, ויש לנו עוד ראשי ישיבות אחרים, שטענו טענות אחרות, אמרו, כל ישיבות הם חדשים, הם לא מתאמנים, אל תוותרו להם, בסגנון כזה שמדברים אל הפריז וחוץ לארץ. ואז הוא הוציאו את השם, אנחנו שנינו פה, יש לנו משה צידי השולחן, אנחנו דבר אחד. אנחנו עבדות אחת, אנחנו כולנו ביחד, ואנחנו שמחים שבאמת הצבא מאפשר את הליקויים האלה, ולכן אנחנו מבקשים שבאמת אתם תהיו, תצמצמו את השירות של האנשים האלה למינימום הדרוש, ואז אנחנו כן, אנחנו מצטרפים גם כן לסיפור הזה, אבל הכל בצורה מפוקחת, ולכן בישיבה, במרכז הרב, גם בישיבה, הנושא הזאת אותו דבר, אין לי, לא הולכים כולם ביחד, סנתון שלם הולך לצבא באותו זמן, זה פוגע בישיבה, אלא באופן אישי. רצו לי תמיד היה מייעץ לכל מי שבא אליו, לשאול אותו, היה מייעץ, היו זמנים מסוימים, שהוא היה אומר לבחור, אתה עכשיו יכול ללכת עכשיו כמה חודשים, הכל היה בפיקוח אישי. אבל להגיד שאנחנו, אסור לנו בשום אופן לעשות שום דבר, אסור לנו בשום דבר, שום שירות ושום דבר לעשות בצבא הגנה ישראל, זה דבר לא נכון. זה מה שקורה, אנחנו ממשיך הלאה. כל מילה פה חשובה, אבל תראו מה שכתוב פה במספר 19. מי נברא בשביל מי? התורה בשביל ישראל ולא ישראל בשביל התורה. אם התורה נבראה בשביל ישראל, היא קיימת לעולם ולמי עולמים. ישראל שנבראו בזכותו, על תנא ואליהו, דרכם של בני אדם אומרים התורה קדמה, ואני אומר ישראל קדמה. קודם כל תדאג, ויחד עם זה של תורה, תדאג שיש לך ישראל. ושיש עם ישראל האישי, הפרטי שראינו אותו מקודם, איך צריכים להתנהג איתו, ויש לנו כלל ישראל הכללי. והכל צריך להיות אבל באמת בצורה מדודה ומפוקחת, ובהחלט צריך להקים מסגרות כאלה שבאמת לא... יש לנו מסגרות קצת יותר טובות היום של דברים שיכולים חס ושלום להתפתקל בגלל מסוים שלנו. צריך בהחלט לדאוג שהדברים האלה נעשה על איום מסודרים. אבל באופן כללי להגיד שאנחנו לא עושים ולא משתתפים כל הסיפור הזה, זה דבר שלא נכון. ומוסס גם על הדברים האישיים וגם על הדבר הכלל ישראלי. כל כך נראה בפעם הבאה בעזרת השם, שכל מה שעכשיו אנחנו אמרנו, זה מדובר בלי מלחמה. בשעת מלחמה, זה סיפור לגמרי שלנו. בשעת מלחמה, יש לי גם תשובה של הרב"ד דיבר ואחרים, בשעת מלחמה אדם נכנס לסיכונים הרבה יותר גדולים מאשר הסיכונים שאנחנו קוראים. אני מספק סיכונים. יש תשובה מאוד יפה של הרב"ד דיבר לגבי פצוע שנמצא בשדה תוך כדי המלחמה, האם החובש צריך ללכת החוצה ולהסתכן סיכון מאוד גדול, לא התאבדות, אבל סיכון מאוד מאוד גדול שגם הוא יקבל, גם הוא יעבד. אז כותב בשעת סכנה, בזמן ותוך כדי הלחימה, יש מין חשבונות אחרים של פיקוח נפש. פיקוח נפש כזה בשעת שלום לא עושים, אבל פיקוח נפש בתוך כדי המלחמה, זה חלק מהמלחמה. עצם ההליכה למלחמה, לא כתוב, בעולם לא אומר שאדם הולך למלחמה, שצריך לדעת שיכול להיות שהוא לא יעזור למלחמה, או שהוא לא יעזור שלם למלחמה. אז איך אתה מסתכל, איך אתה עומד ואיך אתה מסתכל, איך אתה עומד מול לא התותחים של האויב. זה מלחמה, מלחמה זה סיפור אחר, מלחמה זה זמן אחר, אתה עוזר לנסות מבית ילד במקום הבא. לסיכום בהחלט, יש, אני חושבת בצורה כזאת, בחוברת הזאת, דוחה את כל הדברים האלה שעשו בכלל, אבל יש לנו בהחלט. במקום לברר כל מיני דברים, כתוב שעשה, יש גערה באברהם אבינו שעשה גרב לרחמים, יש כמה מקורות שלכאורה בעייתיים, וכל מה שאנחנו אמרנו. אז אנחנו נדבר בעזרת השם בסיור הבא, נעסוק עוד בעניין הזה. שבת שלום.